כל חי אונליין 93fm.co.il
Sorridos osha shuoi all was of bad the beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום רביעי זין באייר תפשין עין זין, מסכת בבא בתרא, הדף המאה ואחד, דף קוף א'. אתם מאזינים לרדיו כל חיים משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית. מביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר דבר השם. זאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה, יום טוב ומגילה תענית. אותה מגילה מאגדת בתוכה את הימים טובים שהיו לישראל. היום טוב היום הזה זה על חנוכת חומת ירושלים. היום הזה, אנחנו לומדים בסייעת הדשמיא את הדף ה-101 של מסכת בבא בתרא, השתבח שמולד. במסכת חגיגה בדף תת עמוד ב' אומרת הגמרא, ואינו דומה שונה פרקו 100 פעמים לשונה פרקו 101. אשרי מי שבא לכאן, לכאן בגמטריה זה 101, ורק אז ותלמודו בידו. במגילת שיר השירים נאמר, ישקייני מנשיקות פיו. מתי האדם מרגיש את אהבת השם ורצונו? כשהוא משנן ומגיע לפיו. פיו בגמטריה 101. על הגאון מבילנה מסופר שיום אחד הגיע לבקר אותו חבר ילדות. אותו חבר שאל את הגאון מבילנה מה גרם לזה שהוא נהפך לגאון, בעוד הוא, שהיה תלמיד חכם ממוצע, כעת איננו משיג את הרמה של הגאון מבילנה. הגאון חייך והשיב לו, האם כבודו מכיר את מאמר חז"ל אינו דומה שונה פרקו 100 פעמים לשונה פרקו 101? ענה החבר, בוודאי, כל תינוק מכיר. שוב הקשה הגאון מבילנה ושאל, אמור לי בכנות, האם אתה מאמין לזה? בוודאי שאני מאמין, מה השאלה? השיב החבר. יפה מאוד, ענה לו הגאון. אני לא רק האמנתי, גם בדקתי. אם אין אני לי, אני לי בגמטריה 101, אם לא תתאמץ אף אחד לא יעזור ואז מי לי. וההבדל בין לזכור ולשכוח הוא 101. שכח בגמטריה 328, זכר בגמטריה 227. ההפרש ביניהם 101. והכל נאמר לכבוד דפינו היומי, הדף ה-101 של מסכת בבא בתרא. עוד עניין אחד מתוך הספר מאורות הדף היומי, טרם שניגש לתפילת בית המדרש. אודות אשר למדנו בדף ה-99 של מסכת בבא בתרא, מקום של ארון וקרובים אינו מן המידה. הגמרא אומרת כי מסורת בידינו מאבותינו שמקום הארון והקרובים לא נכללו בחשבון מידותיו של קודש הקודשים. זאת משום שבדרך נס הם לא תפסו מקום. אומר היה אדמור רבי שלמה מרדומסק זצל, כי דווקא שם בארון שלא תפס מקום שכנו שני לוחות הברית. מכאן אמר שהתורה אינה נמצאת אלא באילו שאינם תופסים מקום. ובהקשר לכך מסופר כי בנו של הרב הקדוש בעל המאור ושמש, רבי אהרון מקרק הזצל, צדיק גדול היה. והמסתופפים בצילו של הרב הקדוש רבי שלמה מרדומסק זצל, שם היה נקרא בחביבות בפי כל רב אהרון. פעם אחת בעת שהרבה השמיע את דברי תורתו, דחפו ודחקו החסידים זה את זה כדי להתקרב ולשמוע דברי אלוקים חיים. אז זאת הרבה ואמר, חז"ל אמרו, כי מקום ארון אינו מן המידה. היינו כל הכלים בבית המקדש תפסו מקום, מלבד אברון הברית אשר לא תפס כל מקום, ובכל זאת לוחות הברית היו מונחות בארון. כך המשיך הרבה רב אהרון בענוותנותו, אינו דוחק עצמו ואינו תופס מקום. ובכל זאת, דווקא הוא, הבין היטב את התורה שאמרתי יותר מכולכם. בשמחה ובטוב לבב נכנסים אנו אל בית המדרש. יהי רצון מפניך אדינו אליי ולא אבותיי שלא יערה דבר תקלה לידי ולא ייקשל בדבר הלכה. וישמחו בחבריי. ולא אמר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הרגלנו בסייעת הדשמיא גדולה מדי בוקר, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון, הסיכום והחזרה על אשר למדנו אתמול. ואתמול למדנו את הדף המאה של מסכת בבא בתרא, דף קוף. ובסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה ראשונה הייתה, כיצד ביארו המוראים בתחילה מדוע כשנתן לרבים דרך מעבר אחרת בשדהו אינו יכול למנוע מהם מעבר בדרך הראשונה? והתשובה, לרב זווית גזירה שמה ייתן להם דרך הקלטון, ולרבה כשבאמת נתן להם דרך הקלטון, ולרבשי, בכל מקרה, כיוון ששינה מהדרך הקודמת, הרי זו דרך הקלטון. שאלה שנייה, מה הוקשה לגמרא על דברי כולם וכיצד מתבארת משנתנו למסקנה? התשובה שיקח בחזרה את הדרך שנתן להם בטעות, אלא משנתנו כרבי אליעזר, שרבים יכולים לברור להם דרך בשדהו. והוא כשעבדה להם שם דרך. ולרבה שאין הלכה כרבי אליעזר, ומשום שמיצר שהחזיקו בו רבים אסור לקלקלו. שאלה שלישית, האם הילוך קונה והתשובה לרב לזר כן לחכמים רק בשביל של קרמים, שמיועד להילוך? שאלה רביעית, המוכר שביל של קרמים שיש לו מחיצות, כמה צריך לתת? התשובה לפי הרשבם, כדי שיוכל לישא על כתפיו מסע של זמורות ולהסתובב, ומדובר במחיצות גבוהות. לטוסות מדובר בנמוכות ונותן לו אפילו שביל צר, שיש בו כדי להרים רגלו ולהניחה. שאלה חמישית, כמה שיעור דרך היחיד והתשובה לתנקה מדלת אמות ולאחרים בכדי שיבוא חמור במסעו, ומתבהר בגמרא שהיינו בית אמות קטנות ומחצה. שאלה האחרונה על דף קוף, במת הרב אביה כשעשה לאשתו מעמד ומושב, והתשובה שעשה אפילו ברחוקים ושעשה ביום השני, ולאביי גם שעשה מחוץ לבית הקברות, לרב אגם שעשה זאת במקום שלא נהגו כן. אלה מוריי ורבותיי התשובות שלנו לשאלות, לשינון סיכום וחזרה, אשר שאלנו על דפינו היומי שלמדנו אתמול, דף קוף, הדף המאה של מסכת בבא בתרא. וכעת מוריי ורבותיי לעיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום רביעי בשבוע זין בחודש אייר תשע"ז, כ"ב לעומר תשע"ז, עיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו, ולימוד דפינו היומי, הדף ה-101 של מסכת בבא בתרא, דף קוף א'. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף קוף עמוד ב', מן המשנה מצויה בתחתית הדף, שש שורות לפני סוף הדף, משנה פותחת במילים המוכר מקום לחברו לעשות לו קבר. מן המשנה הזו בסייעת הדשמיא הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. מנהג הקבורה בימיהם היה שכל בני המשפחה היו נקברים במערה אחת, כל אחד בכוך בפני עצמו, ואז היו סותמים את פיו של הכוך באבנים וסיד או במה שירצו, כך אומר המאירי. ובדרך כלל לא הייתה זו מערה אחת העומדת בפני עצמה, אלא בסמוך לה נחפרה מערה נוספת או יותר, וחצר ביניהן. כתב המאירי שכל משפחה הייתה בוחרת סלע לעשות בו חצר ומערות לקבורה, ובתוך חצר זו לכל ביתיו הייתה מערה משלו, וכל אדם היה עושה כוכים ומערות כפי רוב בני ביתו ומיעוטם, וכפי שהיה אפשר לעשות באותו סלע שחוצב בו. המשנה מדברת בקונה קרקע לקבר בסתם שעושה כפי השיעור המפורש. כיוון שלא היו קוברים את המתים אחד אחד בפני עצמו, הרי כשדיברו על קבר הייתה כוונתם למערות קבורה וחצר, כנזכר. ואין משנתנו מדברת אלא במקום שנהגו לקבור כך, כדרך שהיו ישראל קוברים בארץ ישראל. אבל במקום שנהגו לקבור בקברים העשויים בחפירה בקרקע, כל קבר בפני עצמו, אם מחר לחברו מקום בשביל לעשות לו קבר או שקיבל עליו לעשות קבר, עושה כמנהג המדינה, שבדברים אלו הדין הוא שהכל כמנהג המדינה. כך אומר היד רמה. המשלה שלפנינו מפרשת מה כלול בהסכמה של עשיית קבר לגבי שני מקרים. מקרה של קונה קרקע לצורך עשיית קבר, מה גודל הקרקע שחייב המוכר לתת לו? ב', בקבלן שקיבל עליו לעשות קבר, מה מוטל עליו לעשות? וכך אומרת המשנה בדף קוף עמוד ב', המוכר מקום לחברו בכדי שיוכל הלוקח לעשות בו קבר, ולא דיברו ביניהם על המקום, אלא רק כשמקום זה נקנה לצורך עשיית קבר, וכן המקבל מחברו בקבלנות לעשות לו, להכין לו קבר, הרי בכלל הסכמה זו שיהיה עושה מערת קבורה ובה שמונה כוכים, ועושה אותוך, עושה את חללה של המערה 400 רוחב על 600 אורך, ופתחה של המערה הוא ברוחבה, וגובה המערה אומר הרשבם 400. ופותח לתוכה חופר בקטלי הפתחים לשמונה כוכים, שקעים עמוקים, שלוש כוכים מכאן, בקיר האורך של המערה מימין הנכנס, ושלוש מכאן בקיר שכנגדו משמאל הנכנס, ושניים מכנגדן, שני כוכים בקיר השלישי שכנגד הפתח. וכותב המהרש"א שנראה שזה שעושים דווקא שמונה כוכים, הטעם הוא שעושה קבר אחד לעצמו ועוד שבעה לשבעת הקרובים אשר מוטל עליו לקוברם. והם אותם קרובים שכהן מטמא להם. ועוד הוא כותב שעניין ארבעת הזוגות שנקברו במערת המכפלה, זה לפי הדין המבואר במשנתנו. כי עפרון מכר לאברהם מקום לעשות לו קבר, ושנינו במשנה שהמוכר לחברו מקום לעשות לו קבר, עושה לו מערה ופותח לתוכה שמונה כוכין. דהיינו ארבעה זוגות. ממשיכה המשנה ואומרת, וכוכין אלה צריך לחופרם שיהיה אורכן 400, שאורך המת הוא 300, וכיוון שהוא מונח בארון צריך עוד אמה בשביל הארון. כך אומר הרשבם. אבל התוספות בדיבור המתחיל והכוכין מוכיחים מהגמרא במסכת שבת דף צדי ב' עמוד א', ששלוש אמות הוא גובו של אדם עד כתיפיו, וגובו השלם הוא יותר מכך. ולכן פרשו שהאמה הרביעית נצרכת בשביל הצוואר והראש ודפנות הארון ביחד. וכן כדי שיהיה אפשר לשקע את הארון לתוך הכוך, טפח או שניים. ומה שכתוב בתרגום מגילת אסתר, שאורך העץ שנצרח כדי לתלות את בני המן היה 300 לאחד, זה משום שנטלו חתוכי ראש. ומוסיף הרמב"ן, שמה שנפסק שלמניעת הזק ראייה יש צורך במחיצה גבוהה 400, זה כדי שלא יגביה את עצמו. עוד אומרת המשנה, ורומן גובעם 7 טפחים, אף שהארון שמת מונח בו אינו כה גבוה, אבל כדי שיוכלו להכניסו אל כוך ברווח, עושים את הכוך גבוה כל כך. ועוד טעם, כדי שיהיה רווח טפח בין הארון לתקרת הכוך, וכך לא יתמה מי שיעבור מעל הקבר, כי אז יש פותח טפח בין המת לבין יציקת הקבר שמעליו. ורוחבן אומרת המשנה, 6 טפחים. למרות שבמסכת סוכה דף זין עמוד ב' יש הסובר שמקומו של אדם הוא עמה, ואם כן איך ייכנס המת עם הארון בכוך שרוחבו עמה, מבארים התוספות בדיבור המתחיל ורוחבן, ששם מדובר באדם לבוש, מת שאינו לבוש בבגדים, אפילו ביחד עם הארון אינו תופס כי עם עמה. הוכיחו את הדבר התוספות משיעורו של מקווה, שהוא עמה על עמה בגובה 3 אמות, כאמור במסכת פסחים דף קופתת עמוד א', ואם מקומו של אדם הוא עמה, איך יוכל להיכנס למקווה שרוחבו עמה? אלא שבלא בגדיו שיעורו פחות מהמה. וכך הוא מבנה המערה וסדר עשיית הכוכים. רוחבו של כל כוך 6 טפחים, שהם עמה אחת. רוחב הרווח שבין כוך לכוך, גם הוא עמה. אורך קיר המערה לאורכה 6 אמות. במרחק חצי עמה מתחילת הקיר עושה את הכוך הראשון, ועמה רוחבו. הוא מניח רווח עמה ועושה כוך עמה. ועוד רווח עמה וכוך עמה. ונותרה עוד מחצית העמה עד זווית המערה. וכן הוא בשני קירות אורך המערה, אורך קיר הרוחב אשר כנגד הפתח הוא 400, במרחק חצי עמה מן הזווית עושה כוך עמה ומניח רווח עמה, ועושה כוך עמה ונותרה עוד מחצית העמה עד הזווית השנייה. מי שיושב עם גמרה מולו, יכול לראות את הציור הראשון ברשבם, על פי ההסבר שזה עתה הסברנו. ובבית יוסף ביורה דעה סימן שין סמך ג' מבואר, ששיעור העמה שבין כוך לכוך אינו בשביל חוזק דפנות הכוכים והמערות, כי לזה היה מספיק 3 טפחים, אלא משום שאין קוברים 2 מיתים בקבר אחד, כאמור שהמת תופס את קברו. ולכן בשני מיתים הקבורים זה ליד זה, צריך שיעור דופן קבר לכל אחד, 3 טפחים לזה ו3 לזה, וביחד עמה אחת. ולכוך הראשון שבתחילת הכותל, כיוון שאין כוך סמוך לו, אין צריך אלא חצי עמה. אבל מדברי התוספות בדיבור המתחיל דעביד, לא משמע כך, אלא שכל השיעורים במשנתנו הם כדי שיתקיימו הקטלים ולא ייפלו. עכשיו מביאה המשנה את דעתו של רבי שמעון שחולק על תנא קמא בעניין גודלה של המערה ומניין הכוכים שצריכים להיות בה. אומרת המשנה, רבי שמעון אומר, עושה את תוכה של המערה 6 אמות רוחב. והתורת חיים מסביר שלתנא קמא רוחב המערה הוא 4 אמות, כדי שיהיה אפשר להכניס את הארון שאורכו 4 אמות אל תוך הכוך. ולרבי שמעון רוחב המערה צריך להיות 6 אמות כדי שיספיק לארון ולשני אנשים הנושאים אותו. אם כן, רבי שמעון אומר, עושה תוכה של המערה 6 אמות רוחב על 8 אמות אורך, ופותח לתוכה 13 כוך. כיצד? 4 מכאן וארבעה מכאן ו3 מכנגדן. וכך הוא מבנה המערה וסדר עשיית הכוכים לפי רבי שמעון. רוחב הכוך עמה אחת, וכן רוחב הרווח שבין הכוכים. אורך קיר המערה 8 אמות, במרחק חצי עמה מתחילת הקיר עושים את הכוך הראשון ורוחבו עמה. אז רווח עמה וכוך עמה, רווח עמה וכוך עמה, רווח עמה וכוך עמה, ונותרה עוד מחצית העמה עד זווית המערה. כך הוא בשני קירות אורך המערה. אורך קיר הרוחב אשר כנגד הפתח הוא 6 אמות, במרחק חצי עמה מן הזווית, ועושים כוך עמה, רווח עמה וכוך עמה, רווח עמה וכוך עמה, ועוד חצי עמה עד הזווית השנייה. והיו עוד 2 כוכים נוספים, וזה הציור השני המופיע בפירושו של הרשב"ם. אז נחזור עוד פעם על דברי המשנה בשיטתו של רבי שמעון. רבי שמעון אומר, עושה את תוכה של המערה 6 אמות רוחב על 8 אמות אורך, ופותח לתוכה 13 כוך, כיצד? 4 מכאן וארבעה מכאן ו3 מכנגדן, ועוד כוך אחד מימין הפתח וכוך אחד מן השמאל. דהיינו עוד 2 כוכים בשתי זוויות הכותל אשר מול הפתח, אחד מימין ואחד משמאל. שאר הכוכים נעשים בחפירה ישרה בכתלי המערה, ושניים אלו נחפרים באלכסון בשתי הפינות, שבפינת המערה נותרו חצי עמה פנויה בכותל זה וחצי עמה בכותל זה, ושם חופר, אבל לא בשווה לשאר הכוכים, אלא למטה מהם, בתחתית כותל המערה. כך תפרש הגמרא לקמן בדף קופה א' עמוד ב' את אופן עשיית 2 הכוכים הללו לפי רבי יוחנן. חוזרת המשנה עכשיו לדברי תנא קמא וממשיכה לפרש מה כלול בעשיית קבר, שכך צריך לעשות מי שקיבל עליו לעשות קבר, והמוכר מקום לקבר צריך לתת מקום הראוי לכך, שכל זה תורת קבר הוא. אומרת המשנה, ועושה חצר משאיר מקום פנוי על פי המערה לפני פתח המערה 600 אורך על 600 רוחב, כדי שיהיה בו מקום כמלוא המיטה וקובריה, נושאי המיטה אשר מניחים שם את המיטה ומשתאים שם בזמן שבאים לקבור במערות שבחצר, שבתחילה מורידים ומניחים את המיטה בחצר, ואחר נוטלים ממנה את הארון ומכניסים אותו אל המערה לתומנו בכוך, ופותח לתוכה וחופר בחצר שתי מערות כדוגמת המערה שהוזכרה להיל, שתהיינה פתוחות לחצר, אחת מכאן ואחת מכאן, זו כנגד זו, כי כשאומרים קבר מתכוונים לחצר עם שתי מערות קבורה פתוחות אליה. דהיינו המערה שהוזכרה להיל ועוד אחת ובסך הכל שתיים. רבי שמעון חולק על תנא קמא גם בעניין מספר המערות שבחצר. רבי שמעון אומר עושים בחצר ארבע מערות כדוגמת המערה שפירט להיל, לארבע רוחותיה, אחת בכל אחד מארבעת צדדיה של החצר. כמו בציור השני המופיע ברשבם. ולכמן בדף קופה לפעמוד ב' תבהר הגמרא כיצד לא יפגעו הכוחים זה בזה. תנא קמא סובר שראוי לעשות בחצר רק שתי מערות, משום שכך אין נושא המיטה צריכים לעבור מעל הקברים כאשר הם מביאים את המת לקבורה, שיכולים ללכת דרך אחד מצדדי החצר שאין בהם מערה. רבי שמעון סובר שאין לחשוש לדריסת רגליים מועטת כזו, שהאנשים רק חולפים ועוברים מעל הקברים. דעה שלישית מביאה המשנה במניין הכוכים. רבן שמעון בן גמליאל אומר מספר הכוכים שהמקבל עליו לעשות קבר צריך לחפור, הוא אינו קבוע, אלא הכל לפי חוזקו של הסלע שבאותו מקום. דהיינו, אם זו קרקע קשה, הרי אפשר לעשות את הרווחים שבין הכוכים קטנים, ולכן עליו להרבות בכוכים. ואם רכה היא, יש למעט בכוכים, כדי שיהיו כותלי הכוכים רחבים דיים ולא יתמוטטו. שאם הקרקע קשה עליו לעשות אף יותר מ-13 כוכים במערה, ואם הקרקע רכה לא יעשה יותר מ-5 כוכים במערה. זוהי המשנה שלנו, שתחילתה בדף קוף עמוד ב' וסופה בדף קוף א' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. ברר את הגמרא את פירוש דברי רבי שמעון שחופר כוך אחד מימין של הפתח ואחד מן השמאל. ברר את הגמרא אני תרי שני כוכים נוספים אילו לאיכה שד אילו, איכן הוא חופר אותם ולאיכן נמשך אורכם. אילה בראי, אם תאמר שחופר בכותל שבצד פתח המערה כלפי חוץ, כלומר שפתחם של הכוכים הוא במערה והם נמשכים אל מתחת לחצר, כי המערה נמוכה מן החצר ולכן יכול לחפור בכותל המערה שבצד החצר אל מתחת לקרקע החצר, זה לא ייתכן. כמתדש אליהו, הרי קודם הקבורה מעמידים את המיטה בחצר, והקוברים משתאים שם הרבה ודורסים את הקרקע ברגליהם כל אותו זמן, וזהו ביזיון למיטים. וטו ועוד קשה, התנן, הרי שנינו במשנה במסכת אוהלות פרק תדוו משנה ח', חצר הקבר העומד בתוכו טהור, כלומר, מי שהגיע אל חצר מערות הקבורה בלא להיטמא, כגון שהביאו לשם בתוך תיבה, שהמעיל על המת נטמא בתומת אוהל, ולפי רבי שמעון שיש ארבע מערות סביב לחצר, אי אפשר להגיע אליה בלא לעבור מעל הקברים, אבל העובר מעל הקברים בשידת תיבה ומגדל אינו נטמא אף מדרבנן. מי שהגיע לחצר יצא ועמד בה, הרי הוא טהור שאין בה שום תומת מת, ואינו נטמא אף על פי שעומד בתוך ארבע עמותיהם של הקברים הרבים, משום שמחיצות החצר ניכרות, וחכמים לא גזרו שמת מטמא למרחק ארבע עמות במקום שיש מחיצות ניכרות. כך דברי רש"י במסכת סוטה דף מ"ד עמוד א'. ואם אתה אומר שיש כוכים החפורים מתחת לחצר, הרי הוא נטמא בעומדו מעליהם. תרץ את הגמרא, אמר רבי יוסי בר רבי חנינא, דאביד לאו כמין נגר, שעושה את הכוכים זקופים כעין מנעול. נגר זה יתד שתוקים בחור שבמפתן הדלת, ונועלים בו את הדלת. ובייר היד רמה שהנגר קבוע בדלת, ונועצים אותו בחור שחוקקים בקרקע, ונמצא הנגר עומד, ראשו האחד קבוע בדלת והשני נעוץ בארץ. היינו שחופר אותם בקרקע של המערה משני צידי הפתח כמין שני בורות צרים ועמוקים, ומכניסים עליהם את המיטים כשהם זקופים, שעל שטח קטן כזה אשר נמצא מצד הפתח אין דורכים כל כך, שהבורות הם ברוחב 6x6 טפחים ובעומק 4 אמות, ואנשים אינם מתקרבים כל כך אל אחורי הפתח. שואלת הגמרא, והרי אמר רבי יוחנן שקבורה במעומד קבורת חמורים מזו, והרי זה ביזוי המת וניבול גדול לקבור שם ישראל כך. מתרץ את הגמרא לרבי יוחנן, לפי רבי יוחנן יש לפרש במשנה דאבד לאו בקרן זווית, שעושה את הכוכים הללו בשתי הפינות אשר בקצות הכותל שמול הפתח, היכן שנפגשים שני קטלים. שואלת הגמרא, והנגי כוכין להדדי, הרי אם יחפור כוך בזווית בשני חצאי האמה הפנויים שנותרו בכותל מכאן ומכאן, נמצא מחבר את שני הכוכים הקרובים לפינה עם הכוך החדש שחופר. תרץ את הגמרא, אמר רבשי במעמיק, שחופר את הכוך שבפינה במקום עמוק יותר, דהיינו בתחתית כותל המערה למטה משני הכוכים האחרים. והגמרא מוכיחה את תירוצו של רבשי, די לא תימא אחי, שאם לא תאמר שעושים כוכים בגובה שונה זה תחת זה, אלא תאמר שאת כל הכוכים היו עושים בגובה שווה. ארבע המערות שעושים בחצר לדעת רבי שמעון, איך יעביד להו? איך עושה אותן? הקנגי כוחין להדדי, הרי הכוחים של מערה אחת נוגעים ומתחברים עם הכוחים של המערה האחרת. אפשר לעיין בציור ברשב"ם, הציור השני, שקירות האורך של שתי המערות הסמוכות זו לזו, מתחילים יחד בצד הפתח של כל מערה, וכל אחד נמשך אל פנים המערה שלו. והכוח הראשון שבכל מערה חצוב במרחק חצי אמה מתחילת הקיר, לכיוון כוחי המערה הסמוכה. וכיוון שארוך הוא באורך של 400, הרי הוא פוגש אחרי חצי אמה מתחילתו את הכוח הראשון שבמערה השכנה, אשר גם הוא חצוב אחרי חצי אמה מתחילת הקיר, וגם הוא נמשך לכיוון כוחי המערה שלידו למשך 400. אלא ודאי מוכרחים לתרץ שמדובר במעמיק, שכוחיה של מערה אחת חפורים בעומק תחת כוחיה של המערה שלצידה. החנמי גם כאן בעניין הכוחים שבזוויות, התירוץ הוא שמדובר במעמיק. אבל הגמרא דוחה את ההוכחה ואומרת, רב הונא ברי דרב יהושע אמר, אפשר שדרך עשיית 4 מערות לרבי שמעון אינה בעמקת כוח אחד מחברו, אלא דאביד להו שעושה אותן כחרוטה, כמו ענפי הדקל היוצאים ממנו באלכסון. כך הכוחים שבאורך המערה יוצאים ממנה באלכסון, כולם מקבילים זה לזה ופונים לכיוון אחד, וכך אין אחד מהם פוגע בחברו שבמערה הסמוכה, אף שכולם חצובים באותו גובה. ואם כן, אין להוכיח מדברי רבי שמעון שאפשר לחצוב כוח אחד מתחת לכוח אחר. זה בעצם הציור השלישי תחת האות ג' ברשב"ם. פורכת הגמרא את דברי רב הונא ברי דרב יהושע, ועד רב הונא ברי דרב יהושע, אולם דבריו של רב הונא ברי דרב יהושע ברוטה היא, הם אינם נכונים. והמילה ברוטה, על פי רבינו גרשום, חיצונית. ובספר הערוך הוא כותב, שבמקום שטעו חכמים ולא דיברו כהלכה, לא רצו לגנותם ולומר טעו, אלא אמרו ברוטה, כלומר דעה חיצונית היא. ולמה? מכדי הרי כלל הוא שכל אמתה בריבוע, על כל אמה באורך צלע הריבוע, יש אמתה וטרי חום שבאלכסונה. אמה הוא שתי חמישיות האמה בקו האלכסון שבין שתי זוויות הריבוע, כלומר שהאלכסון ארוך מצלע הריבוע מהקו הישר בשתי חמישיות. וצריך לציין שתוספות במסכת סוכה דף ח עמוד א דיבור המתחיל כל כותבים שהחשבון הוא לא מדוקדק, אלא האלכסון ארוך בקצת יותר משתי חמישיות. לפיכך כמה אבלהו, כמה אמות יש בקו האלכסון הנמתח מסוף קיר האורך של מערה אחת אל סוף קיר האורך של המערה הסמוכה לה? 11 וחומשה, 11 אמות וחמישית. שתי קירות האורך של המערות הסמוכות זו לזו הם כשתי צלעות ריבוע, וקו האלכסון שמסוף קיר זה לסוף זה הוא כאלכסון הריבוע. וכיוון שאורך קיר המערה לרבי שמעון הוא 800, בהתווסף שתי חמישיות האמה על כל אמה, יש לנו בסך הכל 11 אמות וחמישית. וכוחין היוצאים משני קירות האלו ופונים לעבר אותו קו אלכסון, כמה אבו, כמה הם? תימניה, 8, 4 ממערה זו ו4 מזו, ותימניה ו8 כוחים אשר רוחבם אמה, ובין כוח לחברו יש רבע חמה. ב-11 וחומשה, איך היא משכחת לה? איך ייתכן שהם נכנסים ב-11 אמות? כי לפי החשבון שלנו צריך 15 אמות. אלא ודאי, הדרב אונא ברי דרב יהושע ברוטאי. אי אפשר לפרש את דברי רבי שמעון אלה במעמיק את כוחי המערה אחת מתחת לכוחי המערה הסמוכה לה. תירוץ נוסף על הקושייה ששני הכוחים שבקרן זווית נוגעים לכאורה בכוחים הסמוכים עליהם, היא באה את אימא אם תרצה אפשר לתרץ כדי אמר רב שישה ברי דרבידי, כפי שתרץ רב שישה ברי דרבידי במקום אחר, שמדובר בנפלי, בקברי נפלים, ובר שמת וכן תינוק שמת קודם שמלו לו 30 יום קרוי נפל. החנמי, גם כאן יש לתרץ שבאמת אין עושים את הכוחים אלא בגובה שווה ומדובר בנפלי. שני הכוחים שעושה בפינות המערה הם כוחים קטנים המיועדים לקבורת נפלים. ואורכם חצי אמה ורוחבם חצי אמה. ומחמת קוטנם יש די מקום עבורם בפינות. רבי שמעון אומר שכן דרך הבונה קבר לעשות בפינות שני קברים לנפלים. וכך צריך לעשות גם המקבל עליו לעשות קבר. וכן יש לתרץ בעניין כוחי המערות שיפגעו אילו באילה הם יחפרו בשווה. שחלק מהכוחים הללו הם כוחים קצרים המיועדים לנפלים. ולכן אינם מגיעים לכוחי המערה הסמוכה. ויהיה הגמרא עכשיו, משנה במסכת נזיר, בדף סמך דלת עמוד ב'. הדין הוא שמת קונה את מקומו ואסור לפנותו מקברו. מצינו כמה טעמים בדברי הפוסקים לאיסור הזה. א', ניבול המת, כמבואר בדברי הגמרא לקמן בדף קופנוני, שישנו איסור בהוצאת המת מקברו משום ניבול המת. כותב החכם צבי שטעם זה הוא הטעם העיקרי לאיסור פינוי המת מקברו. טעם נוסף, חרדת הדין לנפטר, ובכל בו מופיע שהבלבול קשה למיתים ואין לך בלבול יותר מן החטיטה, שמתיירים הם מיום הדין, כפי שאמר שמואל הנביא לשאול, כאשר בעלת האוב העלתה אותו באוב, למה הרגזתני להעלות אותי? ומבואר במדרש, בתנחומה שנתיירה שמואל, שם היום הדין הוא זה. הטעם השלישי הוא ביזיון, ובספר גשר החיים כתב שגם באופן שאין בפינוי משום ניבול המת והחרדתו, כשנשארו מהמת רק עצמות, ישנו איסור של ביזיון המת, בעצם הדבר שמטלטלים אותו ממקומו ללא צורך. הטעם הרביעי זה ביטול מצוות קבורה. כותב האגרות משה, שמאחר שישנה מצווה מן התורה לקבור את המת, וחיוב קבורה הוא שיהיה קבור כל הימים עד שתהיה תחיית המתים, נמצא שכל הפותח קבר עובר בידיים על המצווה הזו, ואף אם בדעתו לחזור ולקוברו. ואין לך טעם גדול מזה לאסור, כי עוקר מצוות עשה של הקבורה. ומבאר האגרות משה, שהטעמים האחרים נצרכים בשביל לאסור את הפינוי במקרה שהוא נעשה משום כבודו של המת, או משום הפסד ממון אחרים שנגרם על ידו, שאז לא היה אסור מצד מצוות קבורה. כמו שמותר להלין את המת משום כך, כאמור במסכת סנהדרין דף מזין עמוד א'. אם כן, הדין הוא שמת קונה את מקומו ואסור לפנותו מקברו. במה דברים אמורים כשנקבר במקום שיועד לקבורה? ומדעת בעלי המקום, אבל אם נקבר ללא רשות בעל הקרקע, וכן אם נקבר שלא במקום המיוחד לקבורה, מחמת שעת הדחק או באופן הרעי, מותר לפנותו, כי בגזילה נקבר ולא קנה את מקומו. הגמרא מביאה עכשיו משנה העוסקת בדיני, מי שמצא בשדה קבר ישן, שהיה דרכם לתקן את הדרכים, לבודקן מן התומה ולתארן מפני עולי רגלים ועושי קורבן הפסח ונושאי תארות, וכל מקום שהיו מוצאים בו מת, שמותר לפנותו, היו מפנים אותו. אם היו מוצאים מיתים הקבורים כסדר הקבורה בארץ ישראל, הרי בידוע שזו שכונת קברים, ולא היו מפנים אותם, אלא מציינים את מקומם כדי שלא יתאמו בהם עולי הרגלים. כמו ששנינו במשנה במסכת מועד קטן, דף ב' עמוד א' הוא מציינים את הקברות. הנידון הוא, האם מקום זה הוא בית קברות, והמת קנה את מקומו ואסור לפנותו, או שמה לא, ומת זה נקבר כאן באקראי, ולא קנה את מקומו לעניין שיהיה אסור לפנותו, אלא רק לעניין שיש לו דין תפוסה. וכן ייתכן שכלל הוא הובא לקבורה, אלא כאן מת או הונח על דעת לחזור ולקחתו, ואפילו דין תפוסה אין לו. ובמשנה הזו ישנה שיטה חדשה בעניין צורת המערה שנידון במשנתנו. אומרת הגמרת נענתם שנינו במשנה במסכת נזיר דף סמך דלת עמוד ב' וכן במסכת תועלות פרק ט' זין משנה ג' המוצא מת תמון באדמה במקום שלא היה ידוע שיש שם מת כי אם היה ידוע שיש כאן קבר ושהמקום יועד לקבורה הרי המת קנה את מקומו ואסור לפנותו אף אם הוא קבור יחידי המוצא מת והוא מושכב כדרכו כלומר שנראה קבור כדרך שישראל קוברים נוטלו ואת תפוסתו מותר לפנותו למקום אחר אחרי שליטו לימו את האפר שתחתיו, כי מאחר שאין ידוע לבני אדם שבית קברות הוא זה, יש לומר שלא היה מקום זה מיוחד לקבורה וקברו בו בערי בלבד, משום צורך של שעת הדחק, ועל כן לא קנה מקומו ומותר לפנותו, והאפר שתחתיו נחשב כרקב המת. ושיעור התפוסה, מפרש את הגמרא במסכת נזיר דף סמכי עמוד א', שמלבד האפר התחוח שתחת המת, חופר עוד בקרקע ונוטל את האפר בעומק שלוש אצבעות, כי זהו העומק שנבלה בקרקע מהמועל שיצא מן המת. כך התוספות מביא בשם הירושלמי, אבל הרשב"ם כותב שהשיעור הוא שלושה טפחים. וכן אם מצא שניים מושכבים כדרכם, שני קברים בלתי ידועים, גם אם מצאן סמוך לקבר ידוע, נוטלן ואת תפוסתן. אבל אם מצא שלושה מיתים, זאת אומרת שיש לנו פה שלושה קברים בלתי ידועים, אם יש ביניהם עם המרחק בין המת הראשון לשלישי והמיתים עצמם בכלל הוא מארבע אמות ועד שמונה אמות, שאלו הם השיעורים המתאימים לאורך כתלי מערת קבורה, הרי זו שכונת קברות. אנחנו מעמידים את המקום בחזקת מערת קבורה ואסור לפנותם. יש לחשוש עוד להימצאותם של קברים נוספים, ולפיכך בודק צריך לבדוק ממנו ממקום המיתים ולהלן עד למרחק 20 אמה, אם אין עוד קברים. ואם מצא בבדיקתו אפילו מת אחד ואפילו רק בסוף 20 אמה, בודק צריך לבדוק ממנו ולהלן עוד 20 אמה כדין המוצא שלושה קברים. והטעם שרגליים לדבר, שמאחר שבאותה שדה כבר נמצאה שכונת קברות, יש יסוד חזק לומר, שבשדה זו קבורים עוד מיתים רבים בשכונת קברות נוספות, ויש לחשוש שם המת זה שייך לשכונת קברות אחרת. שאילו מתחילה מצאו, אם היה מוצא קבר זה תחילה, קודם שנמצאו הקברים האחרים היה נוטלו ואת תפוסתו, היה רשאי אז לפנותו עם אפרו, כדין המוצא מת יחיד. אבל מאחר שנמצאו שלושה מיתים ונקבע מקומם כשכונת קברות, אנחנו אומרים שגם מקום קבר זה ושכונת קברות. וררת הגמרא כשיטת מי נשנתה המשנה הזו. אמר מר הובא לעיל במשנה ששיעור המרחק בין המיתים אשר בו יחשב מקומם לשכונת קברות הוא מארבע ועד שמונה אמות. נשאלת השאלה מעני מי הוא התנא ששנה את המשנה הזו. היא רבנן עם החכמים ששנו את משנתנו. האמרי הרי לדעתם גודל מערה הוא 400/6. אם המיתים קבורים על פני יותר משש אמות הרי זה יותר מאורך מערה ואין זו דרך הקבורה במערות ועל כן יש לומר שאין זו שכונת קברות. והיא רבי שמעון האמר הרי לדעתו הגודל הוא 6/8, ולא 4/8. תרץ את הגמרא לעולם רבי שמעוני, באמת המשנה היא כשיטת רבי שמעון, אלא שנחלקו תנאים בדעתו מה רוחב המערה. התנא שבמשנתנו אומר שלפי רבי שמעון רוחב המערה הוא 600, ואילו התנא שבמשנה זו סובר שגם לרבי שמעון רוחב המערה 400. והי תנא הוא, והוא התנא שדבריו מובאים בברייתא שלפנינו, דתניא, שנינו בברייתא, מצען רצופין, עם המיתים שמצא סמוכים זה אצל זה, וכאן לא מדובר על שלושה מיתים אלא על יותר, ואין ביניהם בין הראשון לאחרון מרחק בשיעור שמ-400 ועד 8, כלומר שאין בין אחד לשני רווח בשיעור שני טפחים כמבואר לאל, כי התנא הזה סובר שאם המיתים קבורים בשיעורי המרחק האלו, ייתכן שזוהי שכונת קברות, דינם שיש להם תפוסה ואין להם שכונת קברות, אין מחשיבים את קבריהם לשכונת קברות ומותר לפנותם, שכיוון שהם סמוכים זה לזה, הרי לא נקברו שם כדרך שרגילים לקבור, ובוודאי אין זה מקום קבורה קבוע. אבל צריך לפנות את אפרם אימאם, שמאחר שהם אינם נראים הרוגים אלא מיתים המושכבים כדרכם. רבי שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון, רואים את האמצעים כאילו אינן, והשאר מצטרפים למדידת השיעור הנזכר מ-400 ועד 8. כלומר, כל עוד ייתכן שיש כאן שלושה מיתים שנקברו בדרך הקבורה הרגילה, אנחנו אומרים ששאר המיתים נקברו ביניהם בזמן מאוחר יותר, ורק לפי שעה. אך זוהי באמת שכונת קברות. הרי שהתנאים בברייתא החולקים בדעת רבי שמעון האם יש להתעלם מן המיתים האמצעיים, אבל שניהם מסכימים ששיעור המערה הוא 4/8, ועל כן יש לומר שתנא קמא שבברייתא שאמר את דבריו בדעת רבי שמעון, הוא התנא ששנה את המשנה שהובא ליה. אומר המהרש"א ולא רבי שמעון בן יהודה בדעת רבי שמעון, שהרי התנא ששנה את המשנה סובר שלא אומרים, רואים את האמצעים כאילו אינן. מקשה הגמרא, במה יוקים את הכיצד העמדת את המשנה? כמו רבי שמעון, האם הסיפה, והרי נאמר בסיפה של המשנה, בודק הימנו ולהלן 20 אמה, ומשמע שאורך שתי מערות והחצר שבינינו 20 אמה. מה אני כשיטת מי נאמרו הדברים? היא רבי שמעון, אם כשיטת רבי שמעון 20 ותרתן אביין. הרי המרחק שעד אליו צריך לבדוק לשיטתו, זה 22 אמה. שהרי אורך מערה זה 8 אמות, ואורך החצר 6, ועוד 8 של המערה שבצידה השני של החצר, הרי 22. והיא, אם שיעור הבדיקה נאמר כשיטת רבנן, ורק הרי שהי דברי רבי שמעון, תם נסרי אביין. הרי די בבדיקה למרחק של 18 אמה. שהרי אורך המערה 6 אמות וכן אורך החצר, ועוד 6 אמות למערה השנייה, הרי 18 אמות. מתרצת הגמרא לעולם באמת הסיפה של המשנה רבנני. ובמשנה זו הרי שנאמרה כשיטת רבי שמעון והסיפה כשיטת רבנן. וכגון דבדק באלכסונה, והבדיקה של אורך המערה הראשונה צריכה להיעשות באלכסון, שהשטח אשר בו ייתכן שקבורים מיתים נוספים, דהיינו השטח של כוחי קיר האורך של המערה, אם אכן שלושת המיתים שנמצאו הם קברי קיר, הרוחב, אורכו 600, אורך הקיר לפי רבנן, ורוחבו 400, אורך הכוכים. וכיוון שייתכן שלא כל המיתים קבורים בשווה, מפני שפעמים שאין המת ממלא את כל הכוך, כי יש שתוכבים אותו לעומק של הכוך ויש שלא, וכן ייתכן שמת אחד ארוך והשני קצר, נקל יותר למצוא את כולם בבדיקה בקו אלכסוני. מקצה שטח זה אל קצהו, ואורך הבדיקה האלכסונית הוא 8 אמות, 2 אמות יותר מאורך מערה, ואלו הן 2 אמות היתירות שבגללן אורך הבדיקה הוא 20 אמה. כך מתרץ את הגמרא על פי הרשב"ם, אבל הרי מיגש מפרש את תירוץ הגמרא באופן שונה, שכיוון שאין ידוע איכן היה אורך המערה ואיכן הרוחב, יש לחשוש שמה הבדיקה תיעשה באלכסון, ולכן מחייבים לבדוק עוד 2 אמות, כדי להבטיח שהבדיקה תיעשה עד סוף המערה השנייה. מקשה הגמרא, ומדעה באלכסונה, הנמי באלכסונה, כיוון שאמרת שבדיקת אורך המערה הראשונה צריכה לעשות באלכסון, הרי גם בדיקת המערה השנייה צריכה לעשות באלכסון, וגם בה נוספות 2 אמות, ואם כן, 20 ותרתי אביין, החשבון עולה ל-22 אמות, מתרצת הגמרא חדה באלכסונה אמרינן, תראי באלכסון לא אמרינן. את בדיקת המערה הראשונה אנחנו מחייבים לעשות באלכסון, אבל מאחר שלא מצא בה כלום, במערה השנייה אין מחייבים לעשות את הבדיקה באלכסון. ויהיה הגמרא תירוץ נוסף כדברי מי להעמיד את המשנה. רב שישה ברי דרבידי אמר לעולם באמת כל המשנה דברי רבי שמעוני, ואחא במאי עסקינן. בסיפה במה מדובר? בנפלי, ששלושת המיתים שנמצאו הם נפלים, ומערת קבורת נפלים אורכה 6 אמות ולא 8, ואלו הן 2 אמות החסרות שבגללן הבדיקה היא רק למרחק של 20 אמה. זאת מפני שרוחב הכוכים קטן יותר וכן רוחב הרווחים שביניהם. מקשה הגמרא ומדעה בנפלי הנמי בנפלי, כיוון שמערת הקבורה שנמצאה היא של קברי נפלים, גם המערה השנייה היא מן הסתם מערת נפלים ואורכה 6, וממילא תם נסרי אביין, אין צורך לבדוק יותר מ-18 אמה. מתרצת הגמרא חדה בנפלי אמרינן, תרתי בנפלי לא אמרינן. מאחר שנמצאו נפלים, אנחנו אומרים שכל המערה מערת נפלים היא. אבל אין לומר שאדם יעשה את שתי המערות לנפלים, משום שדי לו לכך באחת. שאין דרך לעשות שכונת קברים לנפלים בלבד, אלא שלפעמים מייחד להם מערה אחת. התורה אסרה לזרוע מיני זרעים של תבועה בצד הכרם, ולאיסור הזה קוראים כלי הכרם, ושונה הוא דינו של כרם מדינה של גפן יחידית בדיני האיסור הזה. נטיית תבועה או ירק בצד הגפנים אוסרת אותם ואת הגפנים. יש חילוק בשיעור ההרחקה וכן בשיעור המרחק שבו נאסרות הגפנים והתבועה, בין הגפנים הנטועות ככרם לבין גפנים סתם, שבנטייה לצד כרם יש להרחיק 400 ואילו בנטייה לצד גפן יחידית די בשישה טפחים. ואם עבר ונטע, בנטייה בסמוך לכרם נאסרות שתי שורות הגפנים החיצוניות, ובנטייה בתוך הכרם נאסרות הגפנים שסביב לנטייה במרחק 16 אמה, ואילו בנטייה בסמוך לגפן יחידית נאסר רק הנטוע בתוך שישה טפחים. כך הרמב"ם הלכות כלאיים פרק ז' הלכה א'. יהיה עכשיו הגמרא משנה העוסקת בהגדרת כרם, דהיינו שתי שורות אשר בכל אחת מהן נטועות שלוש גפנים והמרחק ביניהם הוא פחות משמונה אמות נחשבות כרם, אבל אם אינן נטועות כך, אין אילו אלא גפנים יחידיות, והנידון במשנה הוא שיעור המרחק הקטן ביותר שיכול להיות בין השורות כדי להיקרא כרם. ובמשנה הזו חולקים רבי שמעון וחכמים בעניין רואים את האמצעים כאילו אינן. אבל במשנה שלפנינו השיטות הפוכות. אומרת הגמרא ורמי דרבננה דרבנן, דברי חכמים שהוזכרו בברייתא סותרים לכאורה את דבריהם במשנה בכלאיים, ורמי דרבי שמעון דרבי שמעון, וכן דברי רבי שמעון שם סותרים לכאורה את דבריו כאן. דתנן שנינו במשנה במסכת כלאיים פרק ה' משנה ב', כרם הנטוע על פחות מארבע אמות, כרם אשר בו המרחק בין שורת גפנים לחברתה הוא פחות מארבע אמות, ובדרך כלל נוטעים את שורות הגפנים בכרם שיש רווחים של ארבע אמות כדי צורך להילוך עגלה, אז אם הוא נטוע על פחות מארבע אמות, רבי שמעון אומר שאינו נחשב כרם, וחכמים אומרים הרי זה כרם, והטעם שרואים את האמצעים, השורות האמצעיות כאילו אינן, וממילא המרחק בין השורות הנותרות הוא יותר מארבע אמות ומצטרפות להיחשב כרם. זאת משום שהאילנות שבשורות הללו מיועדים להיעקר, וכל העומד להיעקר נחשב כאילו כבר נעיקר. אם כן אומרת הגמרא, קשיא דרבנן דרבנן, וקשיא דרבי שמעון דרבי שמעון, סתירה בדברי רבי שמעון וסתירה בדברי חכמים. מתרצת הגמרא דרבי שמעון דרבי שמעון, לא קשיא, דברי רבי שמעון אינם סותרים זה את זה, משום שיש לחלק בין הנידונים. התם, שם לעניין כרם אין להחשיב שורות גפנים כאילו אינן, משום שלא נטעין שי הדעת אליה הכר. אנשים אינם נוטעים כרם על דעת לעקור אותו ולעקור ממנו גפנים לאחר מכן. וכל מה שניטע, בכוונה ניטע. וכיוון שכרם זה לא ניטע כי הלכתו שהרווחים קטנים מדי, אין זה כרם. אבל אך על עניין קבורה, זימנין דמיטרם עלי בין השמשות ומיקרי ומנחילי. פעמים שמזדמן צורך לקבור את המת בזמן שאין פנאי לכך, כגון בין השמשות של ערב שבת, ואין מקום להניחו אלא בין המיתים שבשכונת הקברות, ומניחים אותו שם בכוונה לשוב לאחר זמן, לפנותו משם ולקוברו. ואפשר שנאנסו, שכחו וישאירו שם, ולכן יש מקום לתלות ולומר שהאמצעים כלל לא היו כאן מתחילה, ואילו הראשונים בשכונת קברות נקברו. דרבנן דרבנן נמי לא קשיא, גם דברי רבנן אינם סותרים זה את זה, משום שיש לחלק ולומר שרק אחה כאן לעניין קבורה, כיוון דמינבל, כיוון שניבולו למת להוציאו מקברו, אנשים אינם קוברים את המת על דעת לתלו משם לאחר מכן. ולפיכך אין לחלק בין האמצעים לאחרים ולא מקרי קבר. אין אנו מחשיבים מיתים אלו כקבר ואין מחייבים בדיקה, כי ודאי שאין זו שכונת קברות. כי אנחנו אומרים שאף אחד מהמיתים לא נקבר על דעת לפנותו לאחר מכן, אלא כולם הובאו לקבורה במקום הזה על ידי הדחק באקראי, ולא נתכוונו לעשותו בית הקברות ולהוסיף לקבור שם עוד. וכיוון שכך אין אנו מחשיבים את המקום לשכונת קברות ולא קנו מקומם ומותר לפנותם. אבל אתם שם בכרם יש מי שנוטע מלכתחיל הגפנים על דעת לעקור. כי מימר אמר, אומר הוא, היי מינה יהודה שפיר שפיר. ודלא שפיר להביא לציווי. איזה מן הגפנים שתצליח ותעלה יפה, יפה, ואיזו שלא תעלה יפה, תעקר ותשמש כעיצים. דהיינו לשריפה ולהסקה. אדרן הלך המוכר פירות, אדרן הלך המוכר פירות, אדרן הלך המוכר פירות בלי נדר, סיימנו בסייעתא דשמיא גדולה. את הפרק השישי של מסכת בבא בתרא, פרק ששמו המוכר פירות, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים את הפרק השביעי של מסכת בבא בתרא, פרק ששמו בית קור. פרק שתחילתו בדף קוף בית עמוד בית. פרק בית קורו, הפרק השביעי ממסכת בבא בתרא, ובו נשנו כמה אופנים שאדם מוכר קרקע לחברו, ואחר כך נמצאו בחלקים שאינם ראויים לזריעה, או שנמצאת הקרקע קטנה ממה שסיכמו ביניהם. אז באיזה אופן הפסיד הלוקח, ובאיזה אופן הפסיד המוכר? נידון נוסף שמובא בפרק שלפנינו, כגון שמחר חצי שדה פלונית, מבלי לפרש לאיזה חצי כוונתו, כיצד הם חולקים. המשנה הראשונה שפותחת את הפרק השביעי, עוסקת במוכר שדה לחברו ונמצאו בתוכה סלעים או בורות. באיזה אופן נחשבים כחלק מהשיעור שמחר לו, ובאיזה אופן אינם נחשבים ממנו. וכך אומרת המשנה פותחת את הפרק השביעי. אדם האומר לחברו בשעת המחר, קרקע בגודל בית קור שזה 30 סאה, אפר שראוי לזרוע שם אני מוכר לך, והיו שם בשדה נקעים, גומות או חריצים שהיו עמוקים 10 תפחים ורוחבן היה 4x4 תפחים, או שהיו בשדה סלעים גבוהים 10 תפחים וגם הם היו ברוחב 4 תפחים, הדין הוא שמכיוון שיש בסלעים ובנקעים שיעור חשוב, על כן כשבא למדוד לו את השדה אינן נמדדין עמה. אינו מודד את הנקעים בתוך שיעור בבית קור, אלא נותן לו את השדה במקום חלק שאין שם נקעים, או שיתבטל המקח. והטעם, כיוון שעל ידי הנקעים יש הפסק באמצע השדה, ועל ידי זה יתרבה התורח שלו בחרישת השדה. ואין אדם רוצה לשלם עבור שדה אחת, יצטרך לתרוח בה כמו בשניים ושלוש שדות. אבל אם היו בשדה נקעים או סלעים פחות מכאן, מגובה העומק של 10 תפחים, הרי הם נמדדים עמה ומקבל את הבורות כחלק משיעור הבית קור, כי אין שדה בלי סלעים ונקעים מעט ובטלים הם לשדה. והשיעור הזה של בית קור שאמרנו שהוא 30 סאה, נמדד לפי חצר המשכן שהיה אורכה 100 אמה על רוחב 50 אמה, שזה שתי סאין. כל סאה זה 50 על 50, ובית קור שווה למידה הנקראת חומר, שהיא 10 מידות הנקראות איפה. כנאמר בספר יחזקאל פרק מ"ה פסוק י"ד, כי 10 הבתים חומר, שהיא 10 מידות הנקראות איפה, כי בתים זה איפה. כנאמר שם בספר יחזקאל, האיפה והבת תוכן אחד יהיה. באיפה יש 3 סאין, ממילא יוצא שבחומר שזה בית קור יש 30 סאין. שיעורו בסך הכל 75,000 אמה, כאמור ברמב"ם בפירוש המשניות, ובריבוע זה 273 אמות וחמישה טפחים ועוד אצבע קטנה, על 273 אמות וחמישה טפחים ואצבע קטנה. ודווקא כשאמר בית קור אפר, ודאי כוונתו לזריעה, אבל אם לא אמר אפר, אין זה ברור שכוונתו לזריעה, כי אולי רוצה לקנותה בשביל לבנות בית או לשטוח שם פירות ולא בשביל זריעה. כך אומר הרשב"ם, אבל תוספות, בדיבור המתחיל, בית קור אפר חולק, וסובר שוודאי גם אם לא אמר אפר, לא נשתנה דינו מהכתוב במשנתנו. התנא כתב את המילה אפר כדי לחדש את הדין של הסיפה, שאפילו שאמר אפר מכל מקום פחות מ10 תפחים של נקעים וסלעים, הם נמדדים עמה. סיים את המשנה ואומרת, כל דין זה הוא דווקא משום שאמר לו בית קור אפר, שמשמעותו קרקע בלי סלעים. ואם אמר לו שהקרקע שמוכר לו היא כבית קור אפר, מתפרשים דבריו שרק כבית קור אפר נותן לו, ולא בית קור אפר ממש, אלא בית קור כמות שהוא בין אפר ובין סלעים. ולכן הדין הוא שאפילו היו שם בשדה נקעים שעמוקים יותר מ10 תפחים, או שהיו בשדה סלעים שגבוהים יותר מ10 תפחים, הרי אילו נמדדים עמה, כיוון שבשעת המחר אמר לו בית קור כמות שהוא. זוהי המשנה פותחת את הפרק השביעי של מסכת בבא בתרא בדף קב עמוד ב, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. ונקדים את ההקדמה הבאה. הגמרא מבררת את הדין שכתוב במשנה שנקעים עמוקים 10 תפחים אינם נמדדים בשיעור הבית קור. האם זה משום שמדובר במלאים מים ואינם ראויים לזריעה, או אף כשאינם מלאים מים וראויים לזריעה, אף על פי כן אין נמדדים, ומהטעם שהגמרא תבהר. הגמרא מביאה משנה במסכת עירחין בדף חפי עמוד א', שנשנית לעניין פדיית שדה מן ההקדש, וגם שם הוזכרו נקעים עמוקים 10 תפחים. הגמרא מעמידה את המשנה שם בנקעים מלאים מים, ומכיוון שהעמידה שם במלאים מים, הסתפקה הגמרא האם גם הדין של המשנה כאן מדובר במלאים מים. בתורה בספר ויקרא פרק זך פסוק ט"ז נאמר, ואם מזדה אחוזתו יקדיש איש להשם, והיה ערכך לפי זרו זרע חומר שעורים ב-50 שקל כסף. פירוש הפסוק, אם אדם יקדיש שדה להקדש ובא לפדותה מההקדש, להוציא את השדה הזו לחולין, תלוי איזה שדה זו. אם זו שדה מקנה, דיינו שקנה את השדה, אז הדינו, כשבא לפדותה לשלם כפי שוויה להקדש, ובכך פודה אותה. ואם מזדה אחוזה, דיינו שבא לו בירושה מאבותיו, אז הדין הוא כפי שהובא בפסוק, שדינו לפדות כל חומר, דהיינו כל בית קור, ב-50 שקל כסף. ומדובר שבא לפדות את השדה בתחילת שנות היובל. דהיינו, בתורה נאמר לנהוג שמיטה כל 6 שנים, ובשנה זו אסור לעשות כל עבודת קרקע. לאחר שנוהגים 7 פעמים שמיטה, מגיעה שנת היובל. שבנוסף לדיני האיסור בקרקע שנוהג בה כבשנת שמיטה, נוהג בה גם דין שילוח עבדים עבריים, וגם דין החזרת קרקעות שנמכרו במשך שנות היובל לבעליהם. ודין זה שייך גם במי שהקדיש שדה אחוזה ונמכרה לאחר, שבשנת היובל חוזרת להקדש ומתחלקת לכהנים. אם כן, מדובר שבא לבדות את השדה בתחילת שנות היובל, שמשלם 50 שקל כסף לקור, אבל אם בא אחר כך משלם לפי חשבון סלע ופונדיון עבור כל שנה, שבא לבדות. כי כשנחלק 50 שקל ל-49 שנים, יוצא סלע לכל שנה, וסלע נוסף מתחלק ל-48 פונדיונות. פונדיון לכל שנה. אלא שחסר פונדיון אחד. ורשי בחומש מביא את הגמרא במסכת בכורות דף נון עמוד א', שאומרת, שלכל שנה צריך להוסיף כלבון. דהיינו תוספת על הפריטה. ומבואר בגמרא במסכת הירחין בדף זך עמוד א', שכל זה מדובר בזמן שהיובל נוהג. אבל בזמן שאין היובל נוהג, לא פודים שדות, אלא לפי השווי שלהם. המקדיש שדה הוא בשנת היובל עצמה, מחלוקת רב ושמואל במסכת הירחין דף חבדל את עמוד א'. לדעת רב, קדושה ונותן 50, לדעת שמואל אינה קדושה כלל. אם כן, מביאה עכשיו הגמרא, אחרי המשנה שפותחת את הפרק השביעי של מסכת בבא בתרא, את המשנה שנשנית לעניין בדיית שדה מן ההקדש. נעתם שנינו במשנה במסכת הירחין דף חפי עמוד א', אדם המקדיש שדה הוא שדה אחוזה בשנת היובל, בזמן שנהגו דיני יובל, כי בזמן שאין היובל נוהג, אין השדות נפדים, אלא לפי שוויים. אם בא המקדיש לבדותה מההקדש, הדין הוא שנותן לו לגזבר של ההקדש, לשדה שהיא בית זרע חומר שעורים, גודל של בית קור, הראוי לזריעת שעורים, 50 שקל כסף. ככתוב בספר ויקרא פרק זך פסוק ט' זין, ואם שדה אחוזתו יקדיש איש להשם והיה ערכך לפי זרו, זרע חומר שעורים ב-50 שקל כסף. וזה חוץ ממה שמוסיפים הבעלים תוספת של חומש על התשלום, כנאמר, ואם גאול יגאל את השדה המקדיש אותו, ויסף חמישית כסף ערכך עליו, וקם לו. אבל אם היו שם בשדה שהקדיש נקעים, חריצים שהיו עמוקים 10 תפחים, או שהיו בשדה סלעים שגבוהים 10 תפחים, הדין הוא שאין נמדדין עמה. אין הנקעים נחשבים כחלק מהשדה להיפדות לפי שווי 50 לבית קור, אלא נפדים לפי שוויים, משום שיש להם חשיבות בפני עצמם ואינם נחשבים כחלק מהשדה. אבל אם עומק הנקעים או גובה הסלעים היה פחות מכאן, מ10 תפחים, נמדדים ממה להיפדות ב-50 שקל כסף. שואלת הגמרא על הדין שאין נקעים מגבוהים 10 נפדים לפי חשבון 50 לבית קור. סוברת הגמרא שמה שכתוב שנקעים עמוקים 10 אינם נמדדים ממה, זה בא לומר שהגם שבכל שדה אחוזה אינו יכול לבדותה לחצאים, כאן יכול לבדות את הנקעים לבד, אף בלי לבדות את שער השדה, וגם בא לומר שאינם נפדים אלא לפי שוויים ולא לפי חשבון של בית זרע חומר שעורים. שואלת על זה הגמרא, שאינם נפדים אלא בשוויים והמים, מדוע כשפודה אותם לבד נפדים לפי שוויים? ליקטשו בען פי נפשיו, שיהיו קדושים בפני עצמם ויהיה דינם לבדותם, לפי בית קור שעורים ב-50 שקל. למקשה הייתה והאמינה שתנא סובר, שאינם נפדים לפי זרע חומר שעורים אלא נפדים לפי שוויים, ולכן הוא מקשה מדוע נפדים לפי שוויים. ואינם נפדים לפי זרע חומר שעורים ב-50 שקל כסף. הסבר נוסף לקושיית הגמרא, המקשה מודה לדברי התנא שהנקעים נפדים לפי זרע חומר שעורים ב-50 שקל כסף. אלא הוא שואל מדוע התנא סתם את דברה וכתב, אין נמדדים ממה שמשמע מכך שהם נפדים לפי שוויים, מדוע לא כתב התנא במפורש שהם קדושים בפני עצמם, ונפדים כדין שדה אחוזה שפדיונו לפי זרע חומר שעורים. וכי תימה, אומרת הגמרא, אולי תרצה להשיב ולומר, כיוון דלא אבי בית קור לא קדשי, שלא היו אותם נקעים בגודל של בית קור, אז הם לא קדושים, כיוון שבתורה כתוב חומר, דהיינו בית קור, ולכן בשיעור פחות מזה אינו קדוש להיפדות בשיעור זה אלא לפי שוויו? אי אפשר לומר כך, והתניא הרי כתוב בברייתא, לעניין מה שכתוב בפסוק, ואם גאול יגאל את השדה המקדיש אותו, מברר את הברייתא שדה מה תלמוד לומר, מה באה ללמד המילה השדה, כי היה אפשר לכתוב אם גאול יגאל המקדיש אותו, מברר את הברייתא לפי שנאמר, שהשיעור של הפדיון הוא זרע חומר שעורים ב-50 שקל כסף. אם כן, אין לי ללמוד מה הפסוק את אופן הפדיה הזה, אלא כשהקדיש בעניין הזה. דהיינו בית קור שלם. מניין לרבות אף אם הקדיש שיעור קטן מזה, הוא כגון לתך, שזה חצי קור, והחצי לתך, רבע קור, או גם שיעורים קטנים מזה, שאה או תרכב, שזה חצי שאה, מלשון תרי וקו, כלומר, שתי קבין ועוד קו, שמייחד 3 קבין, וזה מחצית מהסעה, שהיא 6 קבין, וחצי תרכב. מניין שפודים גם שיעורים נמוכים כאלו? תלמוד לומר שדה מכל מקום, לכן הוסיפה התורה את המילה השדה ללמדנו את ההלכה שכל גודל של שדה נבדת לפי שיעור של 50 לבית קור. אם כן חוזרת שאלת הגמרא, מדוע כשפודת הנקעים בפני עצמם אינו פודה לפי שיעור 50 לבית קור? בשיבה הגמרא אמר רבו כבר ברחמה, מה שאינו פודה נקעים אלו בשיעור זה, משום שאחה, המשנה שכתובה לגבי הקדש בנקעים שמלאים מים מסכינן, שנקעים אילו אליו בני זריאנינו, ולא שייך לזרוע בהם ביותם מלאים מים. ומכיוון שבתורה כתוב זרע חומר סעורים, למידי מזה שאם אינו בר זריעה, אינו נפדה אלא בשוויו. ומביאה הגמרא סיוע מהמשנה שמדובר בנקעים מלאים מים, והם אינם ראויים לזריעה. די קנמי, כך מדויק מהמשנה שמדובר בנקעים שאינם ראויים לזריעה, וקטן ידום ידי סלעים, שהרי המשנה הביאה שני אופנים, סלעים ונקעים. כשם שאין הסלעים ראויים לזריעה, כמו כן הנקעים אינם ראויים לזריעה. איך הם לא ראויים לזריעה כשהם מלאים מים? שמע מינה, אכן יש ללמוד מהדיוק הזה שמדובר בנקעים מלאים מים. שווה הגמרא ומקשה, יחי, אם אכן נכון הדין, שכיוון שאינם ראויים לזריעה, אינם נבדים בשיעור לפי חשבון 50 לבית קור, אם כן אפילו כשעומק הנקעים היה בשיעור פחות מכאן, פחות מעשרה תפחים נמי, גם נאמר שאינם נמדדים ממה ויפדו לפי שוויים, כי גם הם אינם בני זריעה, תרץ את הגמרא, הנו אותם נקעים פחותים מעשרה תפחים, נגן דאר המיקרו, נקראים ביקועי הקרקע, וכן אותם סלעים הפחותים מעשרה שדרי דאר המיקרו, נקראים בליטות הקרקע, ומכיוון שאין להם שם בפני עצמם, בתהילים הם לשדה, אף שאינם ראויים לזריעה. מה שאין כן בגבוהים עשרה תפחים שיש להם חשיבות בפני עצמם ואינם ראויים לזריעה, אז הם אינם בתהילים לקרקע והם נבדים בשוויים. מכוח מה שעמדנו את המשנה של הקדש בנקעים שאינם ראויים לזריעה, מסתפקת עכשיו הגמרא לגבי המשנה שלנו שכתוב בה גם כן שנקעים אינם נמדדים בתוך שיעור הבית קור. אם מדובר דווקא בנקעים מלאים מים או אפילו שאינם מלאים מים. בררת הגמרא, אחא, במשנה כאן מהי? איך מדובר? האם דווקא כשאינם ראויים לזריעה וכמו לגבי הקדש או אף אם הם ראויים לזריעה? בררת הגמרא, אמר רב פאפה, במשנתנו מדובר אף על פי שאינם מלאים מים וראויים לזריעה. בברר רב פאפה מה איתם? מדוע באמת אינו מקבלם את הנקעים בתוך שיעור הבית קור, הרי הם ראויים לזריעה, לפי שאין אדם רוצה בכך שייתן מעותיו במקום אחד, ויראו לו כשניים ושלושה מקומות. הוא ייתן כסף על מנת לקנות שדה אחת גדולה, וזה ייראה לו כשניים ושלוש שדות, משום הנקעים המפסיקים בה. דהיינו שמכיוון שגם המוכר וגם הלוקח יודעים שאינו רוצה לקבל בשני מקומות, ומשום שהתרחה בחרישה וזריעה בשתי שדות מרובה משדה אחת גדולה, על כן היה למוכר לפרש שכלול שם גם נקעים. מה תקיף לרבינה? מה כשרבינה על רב פאפה שהעמיד את המשנה בנקעים שאינם מלאים מים? איך אפשר לומר שמדובר במשנה גם בנקעים שראויים לזריעה? והרי המשנה נקטה גם נקעים וגם סלעים, ויש לנו לומר שנקעים דום ידי סלעים קטני. מדובר באופן שדומה לסלעים, ומעילה נאמר מה סלעים דלב בני זריעה נינו, שבסתם הסלעים אינם ראויים לזריעה. אם כן אותו דבר נאמר, אפני נמי. הנקעים הללו מדובר באופן דלב בני זריעה נינו, שאינם ראויים לזריעה. וקשה על רב פאפה שהעמיד את המשנה שהנקעים כן ראויים לזריעה. ותרץ את הגמרא, כי קטני, מה שמדויק מהמשנה שנקעים הם דוי ידי סלעים, אין הכוונה לאופן שהנקעים עמוקים עשרה תפחים, אלא פחות מכאן, שהנקעים פחותים מעשרה תפחים. שעל זה נאמר שאף שאינם ראויים לזריעה, נמדדים עמה. מסביר הרשב"א, מה של עניין הקדש, הגמרא כן הוכיחה שנקעים דוי ידי סלעים ולא דחתה שהדמיון הוא רק לגבי הנקעים שפחותים מעשרה תפחים. זה משום שלעולם מחמת הדמיון בין סלעים לנקעים, עלינו לומר שמדובר בנקעים שאינם ראויים לזריעה. אלא שבעל כורחה, כן הדין גם אם הם ראויים לזריעה. ומשום שאין אדם רוצה ליתן מעותיו עבור שדה אחת ולקבל שתיים ושלוש שדות. וממילא אומרים שהדיוק דומה סלעים הוא בהכרח רק משום הסיפה. מה מבארת שאף שכתוב במשנה שנקעים שפחותים מעשרה תפחים נמדדים ממה, מכל מקום יש אופנים שגם הם אינם נמדדים עמה, כגון אם השטח הכולל של הנקעים הוא יותר מארבעת קבין. אמר רבי יצחק, תרשים שאמרו הדין ששנינו במשנה, שסלעים הפחותים מעשרה תפחים נמדדים עמה, וכן נקעים שפחותים מעשרה תפחים שנמדדים עמה, זה רק אם השטח של כולם יחד אינו אלא בית ארבעת קבין. משום שבשיעור זה שייך לומר שאין שדה בלי סלעים ועל כורחו זה מה שקנה. אבל אם הם יותר משיעור זה, אינו מקבלו בתור שיעור הבית קור, כיוון שעד כדי כך אין אדם מוכיל. רבו כבר נותן שיעור שגם אם כל התרשים יחד אינם אלא ארבעת קבין, צריך שיהיו מפוזרים בשדה כדי שלא יחשבו כסלע אחד. אמר רבו כבר ברחמה, והוא שמובלעין אותם ארבעת קבין של סלעים, צריך שיהיו מפוזרים בשדה בשטח גדול, עד שיהיו מפוזרים לכל הפחות בתוך שטח של חמשת קבין. כיוון שאם מפוזרים בתוך שטח של פחות מחמישה קבין, הרי הם נחשבים כסלע אחד ואינם בטעילים לשדה. וכל זה כיוון שמדובר בסלעים ששיעורם יחד הוא ארבעת קבין. אבל אם כולם יחד פחות מארבעת קבין, אף אם יהיו סלע אחד, נמדדים ממה. רבי יוחנן חולק וסובר שהשיעור שצריך כדי שלא יחשבו הסלעים כסלע אחד, הוא יותר גדול. רבחיה ברבא אמר רבי יוחנן, רבחיה ברבא אמר בשמו של רבי יוחנן, בשביל שאותם ארבעת קבין של סלעים ימדדו בתוך הבית קור, יש תנאי אחר. והוא שמובלעין אותם ארבעת קבין ברובה של שדה. שרק אם מפוזרים ברוב השדה, אין רואים אותם כסלע אחד. ולא כדברי רבוקווה שמספיק שמפוזרים בחמשת קבין, כדי שלא יחשבו כסלע אחד. וכיוון שבית קור זה 30 סעין, ורובו של 30 סעין זה 16 סעה, כשנחלק 4 קבין ל-16 יצא רבע. הרי לנו שלדעת רבי יוחנן צריך שבכל סעה מתוך אותם 16 סעה צריך שיהיו סלעים בגודל של רבע קו. ורק אם מפוזרים בכזה אופן נחשבים מפוזרים ונמדדים עמה. מסתפק רב חייא בכוונת רבי יוחנן באופן שצריך שיהיו הסלעים מפוזרים ברוב השדה. באי רב חייא ברבה, הסתפק רב חייא ברבה לפי שיטת רבי יוחנן שסובר. שצריך פיזור ברוב השדה, דהיינו ב-16 עמה, ודאי שבאופן שמפוזרים באופן שווה בכל שעה רבע קו, דהיינו 16 רבעי קו שהם יחד 4 קבין, נחשב פיזור. אבל יש להסתפק באופן שרובן של הסלעים, דהיינו 9 רבעי קו מתוך 16 רבעי קו, אינם מפוזרים על שטח של 9 שעה, אלא מפוזרים הם במיעוטה של אותם 16 שעה, דהיינו על שטח של 7 שעין. ומיעוטן של אותם 16 קו, דהיינו 7 רבעי קו, היו מפוזרים ברובם של ה-16 סעה, דהיינו, שהיו מפוזרים בשטח של 9 סעין. מהו? מה הדין באופן הזה? והספק הוא, האם כיוון שפזורים אותם 4 קבין ברוב השדה מספיק בזה? או שנאמר שמכיוון שרוב אותן 4 קבין נמצאים בשטח מועט של 7 סעין מתוך 16, אינם נחשבים מפוזרים. מסקנת הגמרא לספק הזה, תיקו, יעמוד הדבר בספק, ובראשי תיבות תיקו תשביע את הרץ קושיות ואיבעיות, ויש שאומרים שתיקו זה רוב המילה תיקום, תעמוד השאלה במקומה. מוריי ורבותיי, חיי ורעיי, אנו חותמים את לימוד דפינו היומי עם 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו בדף 101 של מסכת בבא בתרא. שאלה ראשונה, מה גודל מערת קבורה? שאלה שנייה, כמה כוכים יש במערת קבורה? שאלה שלישית, כמה צריך להיות רוחב הכוך ומדוע? שאלה רביעית, האם אפשר לעשות גם כוכים במאונח ולהכניס את המת זקוף לתוכם ומדוע? שאלה חמישית לרבשי, איכן וכיצד עושים לרבי שמעון את בית הכוכין שמימין ומשמאל הפתח? והשאלה האחרונה, דף קוף א', באיזה עוד אופן אפשר לבאר כיצד עושים כן? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על דף קוף א', ממסכת בבא בתרא שזה עתה בסייעת הדשמיא הגדולה סיימנו את לימודו, ואנו חותמים את שיעור דפינו היומי עם שוני הלכות. בשוני ההלכות אנו שונים את ההלכות שלמדנו בדפינו היומי. המוכר הוא הנותן לחברו שדה בצד שדהו, כיוון שדש המיצר שבין שתי השדות ונעשו שתיהן כשדה אחת קנה. אבל אם הלך בה לאורכה ולרוחבה, אין הילוך זה מועיל כלום. ואם שביל של קרמים אחר לו, הועיל ונעשה להילוך, קנה בהילוך. וכמה שיהיו רוחב הדרך שיקנה בהילוכו, אם היה מסוים במחיצות, קנה כדי שיגביע רגל ויניח רגל בצידה. אם אין שם מחיצות, קנה ברוחב כדי שתהיה על ראשו חבילה של שריגים ויסוף בה, ויש אומרים להפך. ואין מחיצות מספיק רוחב שיגביה רגל ויניח רגל, וביש מחיצות כדי שיהיה על ראשו חבילה של שריגים ויסוף בה. חייבים בית דין לכוון הדרכים להרי מקלט ולתקן אותם ולהרחיבן, ומסירים מהם כל מכשול וכל תקלה, ואין מניחים בדרך לא תל ולא גיא ולא נהר, אלא עושים עליו גשר כדי לא לעכב את הבורח לשם. שנאמר, תכין לך הדרך. ורוחב דרך הרי מקלט אין פחות מ-32 אמות, ומקלט מקלט היה כתוב על פרשת דרכים כדי שיקירו הרצחנים ויפנו לשם. המלך פורץ לעשות לו דרך ואין ממחין בידו, ודרך המלך אין בשיעור, אלא כפי מה שהוא צריך. אינו מעקם הדרכים מפני כרמו של זה ומפני שדהו של זה, אלא הולך בשווה ועושה מלחמתו. המוכר קברו או דרך קברו או מקום מעמדו או בית הספדו, באים בני המשפחה וקוברים שם בעל כורחו משום פגם משפחה, ונותנים דמי הקבר שקברו בו ללוקח, אף על פי שלא פרש. המוכר מקום לחברו לעשות לו קבורה, או המקבל מחברו לעשות בו קבורה, עושה מערה ופותח לתוכה 8 קברים. 3 מכאן ו3 מכאן ו2 מכנגד הנכנס למערה. מידת המערה, דלת אמות על 6 וכל קבר וקבר 4 אמות אורך ורוחב, 6 טפחים וגובה 7. נמצא בין כל קבר וקבר שמן הצדדים אמה ומחצה, ובין שני האמצעיות בית אמות. זהו שונה הלכות שלנו להיום, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמיה הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום רביעי ז' באייר תשע"ז, סיימנו בסייעתא דשמיא הגדולה ללמוד את דפינו היומי. הלא הוא הדף ה-101, דף קוף א' ממסכת בבא בתרא. אנחנו נשים ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום חמישי ח' באייר תשע"ז ונלמד את דף קוף ב' ממסכת בבא בתרא. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות ברפואות בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב מנותן התורה. חלכם לאורייתא אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.